אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה הריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה הריות! יאללה הריות! הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה הריות!
עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה הריות. היום אנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת, כמו שאמרתי, אנחנו נביא אנשים מיחידות מאוד מיוחדות, אז בוא תציג את עצמך, מי אתה, באיזה יחידה אתה?
ערב טוב, אני יאן פולייב, מדריך בפנימייה הדס הנאורים, שכבה של יוד ב', ואני משרת באגוז, עכשיו באגוז במילואים.
היחידה מנצחת.
כן, הכי טובה בעולם.
התאמנת לצבא מלפני?
האמת שלא כזה, כן, כאילו שעשיתי עלייה, הייתי פשוט ספורטאי מצטיין באוקראינה, בג'ודו, אז היה לי כושר כזה, ושהגעתי לארץ, כאילו, הגעתי לתוכנית סלע, זה תוכנית אחרי בית ספר שסיימתי באוקראינה, אני מגיע לפה ללמוד שנה עברית, שנה להכיר את המדינה, אחרי זה אני מקבל אזרחות, והתגייסתי לצבא. כאילו הלכתי לתוכנית גרעין צבר, זה לחיילים בודדים, כאילו תוכנית שנותנים דירה ועוזרים להם, והתגייסתי למחווה אלון, וממחווה אלון הגעתי לגולני, ומשם עשיתי גיבוש והגעתי לאגוז.
איך זה היה להתגייס למדינה שעלית אליה?
ישראל מאוד דאגה, מאוד שמרה, היה מלא תוכניות באוקראינה, באודסה אצלי, מאוד כאילו הייתי בקהילה של יהודים, אז מאוד הרגשתי ציוני לבוא לארץ ולעשות צבא פה בארץ, לא באוקראינה, לא, אפילו לא חשבתי שם לעשות צבא, ופה היה לי ממש חשוב לעשות צבא, ודווקא להיות בתוך להיות לוחם, כי המשפחה שלי זה המשפחה לוחמים, אבא שלי היה במשטרה, סבא שלי היה בצבא אדומה בהגנה אווירית, סבא רבא שלי היה על טנק 34, הגיע עד הגרמניה, עד הברלין, כאילו במלחמת עולם שנייה, אז כאילו משפחה שלי מאוד כאילו צבאי כזה, והיה להם מאוד חשוב שאני אלך לצבא, ותמיד מגיל קטן הם אמרו שאני אגיע איזשהו ליחידות מיוחדות, ואני אהיה איפשהו צלב, כי הייתי גם בגיל קטן הולך למטווחים והייתי פוגע טוב, סבא שלי תמיד היה צוחק שאני אהיה צלף, וככה זה יצא.
החברים באגוז, איך הם קיבלו את זה שאתה עולה חדש?
כולם חבר'ה חמודים, אז תמיד היו צוחקים עליי, כי הייתי ממש שנה בארץ, העברית שלי לא היה כל כך טובה כמו עכשיו אולי, והיה לי קושי, מאוד קושי, אבל בגלל שחבר'ה כולם חמודים, כאילו כולם מחוברים, כאילו במטרה אחת, כאילו להגיע להיות הכי טובים בצוות, להיות חזקים, אז כולם היו עוזרים, כאילו זה החבר'ה שמשפחה, משפחה עד המוות, עד הנשמה האחרונה.
איך היית מתאר את הזמן שלך באגוז?
יומים הראשונים, בוא נגיד חצי שנה הראשונה שהטירונות אימון מתקדם, בגלל שלא הייתי יודע כל כך הרבה מה זה והכל, זה היה בין הקשים, כי גם כשאני הייתי חוזר הביתה לא היה לאף אחד בבית, כאילו הייתי חייל בודד, שוב, כאילו לא היה לי פה אף אחד בארץ, כאילו זה היה באמת קושי הכי קשים, אבל כשהייתי חוזר לבסיס זה האווירה אחרת, כחברים וזה, זה מאוד מרגש.
יש משהו שאנשים לא מבינים לגבי אגוז?
אולי עד המלחמה הזאת, כאילו, אנשים לא שמעו על אגוז הרבה, אבל אחרי שביל העשירי, האגוזניקים עשו שם, אני חושב, בין הטובים בארץ עכשיו. שהם עשו עבודות מטורפות בלבנון ובעזה.
מה מייחד אתה באמת? מה מייחד את אגוז משאר היחידות המובחרות, ממגלן, מדובדבן?
שמע, מה שאני יודע, זה לא אולי, לא יהיה יפה, כן? אבל אנחנו יותר רצינים, יותר עובדים, כן? כשהייתי בסדיר, הדובדבן מגלן תמיד היו באימונים, רק אימונים רוב הזמן. ורוב הדברים שהיו שולחים אותנו זה היה יחידת אגוז, איפשהו לסגור חור, לעבוד, פה היינו תמיד אנשים שעובדים, וככה זה יצא שאנחנו תמיד כאילו אם יש תחרויות וזה אנחנו לוקחים
שומרים את כולם.
כן.
מגלן, היה לי מישהו עם שיחה איתו, הוא אמר שמגלן המטרה של זה זה להגיע להכי רחוק שיש בשקט. מה המטרה של אגוז?
גם, עוד פעם, מגלן הם חבר'ה שעובדים ביוש, כאלה דברים, עם הערבים בתוכה. האגוז זה ספציפי לבנון. מה שיש חיזבאללה וזה, הכל קשור משהו לחיזבאללה, אנחנו קשורים לזה, אנחנו יותר לומדים על החיזבאללה, לא למדנו יותר על עזה ועל זה. ספציפית אנחנו לבנון, את כל משהו צפונה, זה הגזרה שלנו, בוא נגיד, על זה אתה לומד את כל השנה וארבע. ו
ואז שונה לעבוד בלבנון ובעזה במקום לבנון פתאום?
כן, ממש שונה, כי בלבנון יש לך יותר שטח, יותר הכל ירוק, כאילו אתה יכול להסתתר, יש לך עוד פעם זה המקום יותר גדול. בעזה כל הביתים, הכל הרוס, מכל חור, מכל בית יכול לצאת מחבל ולעשות נזק לך ולצוות שלך, לחברים שלך, ובעזה היה יותר קשוח מהלבנון.
איך היה לך להסתגל לזה?
שהתחילה מלחמה, שביל עשרי, כאילו, לא יודע, שאתה נכנסת לעד, כאילו, היינו בכזה אטרף, כי יש שם חטופים, והמטרה, לא יודע, לא חשבנו על אחר שרק להיכנס, ובכולם היו בחלום של להוציא חטוף ביתך. כאילו, להוציא אותו, וזה היה המטרה הראשונה שלנו, ועד עכשיו אני חושב.
כשהתחילו להשתחרר החטופים, איך הגבתם?
זה היה הראשונים שהיו התחילו לצאת, זה היה שמחה הכי מרגשת, והאחרונים שיצאו בשש האנשים שחטופים שיצאו ראשונים מהאחרונים, הייתי בליווי אותם, הייתי קיבלתי אותם עם כאילו צוות שלי וליווינו אותם לארץ, זה היה מאוד מרגש. אני יכול להגיד ש לא ראיתי אפילו בן אדם אחד שכאילו עברנו בשנתיים דברים מטורפים, אבל כולם היו עם הדמעות על העיניים כאילו שראינו אותם. לא ראינו את הפרצופים שלהם, אבל ראינו כאילו שהגיעו את הצף אדום. הרכבים שלהם כאילו שחסומים כאילו בלי שאתה רואה את זה. ואז הסתרפנו עם האמרים כאילו לליוו לכיוון שלנו.
הרגשתם שליחות באותו רגע?
מאוד, מאוד, כאילו איזשהו מעגל כאילו נסגר, הרגשה כזאת שוואלה לא סתם אני הלכתי לשנתיים שם להיות.
אתה חושב שזה בין הרגעים הכי משמעותיים שהיו לך בלחימה ובמילואים?
כן, אחד המשמעותיים. כאילו זה בשביל זה אני הלכתי ללחם, שלהחזיר את החטופים לשם, שלהביא שלום למדינה.
אז אם כבר שלום, מדינה, מילואים, איך ממתי החשבי? השביעי באוקטובר.
שביעי על האוקטובר, זה היה קשוח. כאילו איך קשוח? זה שבת, אני הייתי יושם במיטה, פתאום אמא מתקשרת, אומרת, תסתכל בחדשות, אני כזה עוד לא מבין מה הולך, ואז מתקשר אח של אשתי, והם משפחה דתייה. ואז אני הבנתי שמשהו באמת קרה, כי משפחה דתייה לא התקשר סתם בשבת, ואז הדלקנו חדשות וגילינו שמשהו קורה, אני ישר רמתי טלפון למפקד, אמרתי שומע מתי אנחנו באים לבסיס לקבל נשקים, הוא אמר תחכה עד שהצו יוצא, ככה חיכינו עד הערב, עד שבע בערב משהו כזה, עד שקיבלנו צו, הגענו לשם, היו פקקים מטורפים, אני הגעתי לבסיס כי אולי ב-12,
בצפון אתה מדבר?
לא, זה עלה תל אביב פה, הבסיס של כל המילואים ניקים, זה לא רק של אגוז, כאילו, זה הבסיס של הרבה 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 חטיבות של המילואים ניקים, יש גם בצפון, בדרום, כאילו יש שלושה בסיסים כאלה באזור. ואני הגעתי לשם, עד שהתארגנו, אולי הלכנו אולי לישון שעה, ואז קמנו והתחלנו עוד פעם כאילו לתרגן את זה, כל הציוד, כי זה לחימה, היה חוסר בציוד אצלנו, בווסטים וקרמי, היה בלגן גדול, ושלחו אותנו לצפון בהתחלה. היינו בצפון, על עד לבנון סוריה, היינו שם תופסים קו חודש, היה מקרים שהיו מגיעים לרחפנים של החיזבאללה עלינו, אבל לא משהו שהיה ממש מיוחד, ואז אמרו לנו, שחררו אותנו הבית, אמרו, אתם לוקחים חודש חופש, הגעתי בחמישי, ובשבת כבר התקשרו, אמרו שאנחנו מוקפצים, אנחנו עוד פעם חזרנו לבסיס, יצאנו לפעילות של איוש ליומיים, עשינו מעצורים של בערך 90 איש בלילה.
לא היה שקט לרגע.
לא, לא, זה היה באמת כאילו, כשאתה הולך לשם, כאילו אתה פעיל, כאילו אתה אפילו לא מתעייף, כאילו אתה כל הזמן באנרגיות, כאילו, אתה יודע למה. עוד פעם, כשאתה שם, אתה יודע למה, כאילו, זה קרה, כאילו, ואתה, האנרגיות מטורפות, כאילו, בגלל שיש לך צוות שלך, אתם איתם, כאילו, מהסדיר, מהטירונות, וגם במילואים, וזה חוויות אחרת, כאילו, לא שכמו אני מכיר חבר'ה מהגדודים, שהם צוות חדש, כל פעם מגיע מישהו חדש, וזה קצת מבאס, אולי קשוח.
רציתם לרדת לעזה באותו זמן גם?
מאוד, מאוד. אנחנו כמה פעמים, מפקד שלנו רצה סתם לרדת כמה פעמים, ולא נתנו לנו אישור. ואז אחרי זה, כן, קיבלנו אישור להיכנס לעזה. זה היה, אני זוכר, חנוכה. היום השני הדלקת הנרות, אנחנו נכנסנו לעזה, פעם ראשונה שלי, שנכנסתי לתוך עזה. ושם היינו חודשיים וחצי, וזה היו בין אני חושב בתוך המלחמה בין כאילו חודשים הקשים. שם היה לנו 15 פצועים ואחד שנפל, חבר טוב, ובין הקשים כאילו, באמת כאילו שם היה עבודה, וחבר טוב שלי כאילו קיבל ממש חזק מהצלפים, חבר טוב מאוד, כי אני מכיר אותו שהוא הגיע, הוא גם היה עולה חדש כזה, עם הפרצוף צעיר כזה, והוא היה מאוד, כאילו, אני כבר הייתי בקבע בייגוז, והוא הגיע כזה, ממש קטנצ'יק. כאילו, הוא רק סיים מסלול, ואני זוכר אותו משם, והוא נפצע, קשוח, מהרסיסים, הם פגעו להם עם RPG לתוך חלון, ו... משם אחד נפטר.
אתה שמח שלחת אבל לעזה? אתה מרגיש תרומה שם?
אני מאוד מרגיש תרומה שהלכתי לשם, כאילו זה מאוד היה חוויה, כאילו עוד פעם, זה מה שהיינו צריכים לעשות. לא חשבתי על משהו אחר, שכאילו לא ללכת לשם.
אז אם כבר אנחנו מדברים, אז בואו ננסיח אותו. איך הכרת אותו, את דן?
הוא, כמו שאמרת, דן זליכון לברכה, הוא הגיע שאני הייתי כבר בקבע, כבר לוחמים, ואז הוא היה מאוד חבר טוב של החבר הרוסי שלי.
היה ביניכם קשר של מפקד או קשר של חברי?
כמו של חברים, לא היה מפקד וזה, ואנחנו היינו עם אברהם, כאילו חברים טובים, תמיד היינו, עוד פעם, לא היינו באגוס הרבה רוסים, כאילו היינו שם אולי 10 אנשים מכל ה-550 איש, אז קהילה כזאת קטנה, גם רוסים, אנחנו עדיין עושים כזה משפחה שם, ועדיין קשוח, כאילו, אתה מכיר אותם, כאילו, אתה, הגדוד ממש קטן, אתה מכיר אחד השני, כאילו, מאוד, כאילו, אתה משפחה, אז אתה מתרגש על כל אחד כאילו שאתה רואה, כאילו כל פעם פוסט איזשהו של גוזניק, גם של הוא עכשיו רק סיים מסלול ומשהו קרה, אני עדיין כאילו התרגש כאילו שזה כמו אח שלי קטן, כאילו שאפילו שלא הכרתי אותו, אבל הוא משפחה.
אם אח שלך הולך עכשיו לצבא, הולך לאגוז, אתה תרצה שהוא הולך לאגוז, או אתה תרצה שהוא הולך ליחידה אחרת?
כן, אני אשמח שהוא ילך לגוס, כאילו, בשבילי זה יהיה הכי מרגש. אבל אח שלי הלך להיות ירדן, לא הקשיב לי, מה נעשה? אבל שם הוא סיים קורס מפקדים, הוא סיים מפקדים את מפקדים, והשתחרר, גם שירת טוב וגם היה בעזה, אז יצא לו להיות שם.
נפגשתם פעם אחת בעזה?
לא, לא יצא להיות בעזה, כאילו שהוא היה, כי הוא היה ממש כזה בטירונות, כאילו הם שמו אותם על הגבול, כאילו להכניס את הלוחמים לבפנים, ואז שאני הגעתי לעזה, כאילו הציעו אותם לאימון מתקדם, ולא הצפחנו לפגוש אחד השני. אבל ככה כן הייתי אצלו בקורסים, ושהוא סיים מסלולים, כאילו הייתי מגיע על המדים, והחבר'ה שם היו קצת באלם.
היו בשוק מהמדים, היו בשוק
כן,
מהמעמד.
כן, הם לא היו מבינים איך, איך קטן כאילו, ככה.
אם כבר זה, מה היה התפקיד שלך?
אני הייתי צלב.
מה הדרגה? היית מפקד פלוגה, מפקד מחלקה?
לא, אני מפקד של הצוות שלי, יש לי צוות של 12 איש, אוקיי? מה שאנחנו עושים, אני מפקד על הצלפים, כאילו אני אומר להם איפה לתפוס את העמדות, אנחנו עוברים בין העמדות, אני מסתכל כאילו איפה נוח לתפוס את העמדה שלו, שיהיה זווית טוב, שאם יהיה מטרות שהוא יכול לפגוע במטרות שלו, ולנסות לשמור על החברים והחיילים שלי.
אם מישהו רוצה להגיע לצוות צלפים, מה הוא צריך לעשות?
סבלנות, מאוד סבלנות, כי לא תמיד אתה תצליח לעשות ירי שלך, וזה אולי הכי מעצבן אולי לצלפים, שבאימונים אתה יורה הרבה, אתה מתאמן, ושם זה לא תמיד ככה, ואני ראיתי שלאנשים כאילו ש... נגיד אין סבלנות כבר לזה, צריך להבין שהכל מגיע, הכל לדעת מתי כן מתי לא, ולהרגיש את זה כאילו.
אתה שמח שעלית לאגוז?
כן, אני מאוד שמח. לא הייתי מחליף את השירות שלי לשירות אחרת, לא, אם היה לי אופציה ללכת, לא יודע, מגלנדוף בחיים לא.
אני מנחש שצנחנים לא באופציה גם.
גם לא.
אתה מרגיש את ההיסטוריה של אגוז, את כל מה שהיה מתחילת ההקמה שלה?
כן, כי ייסו את היחידה הזאת, כמו שאמרתי לך, נגד חיזבאללה, שהיה מלחמות עם החיזבאללה, עוד במלחמת שש ימים, אם אני לא טועה, או יום הכיפורים, אז הקימו את היחידת אגוז, בשביל שיהיה תגובה מיידית לאם יהיה פריצה או אנחנו צריכים לעשות מבצע בתוך לבנון, אז לזה הכינו אותנו, וזה מה שעשינו במלחמה הזאת גם. לפני שהתחילה מלחמה בתוך הביפרים וזה, אנחנו כבר היינו שם, האגוזניקים כבר היו עושים עובדות טובות שם, הסדירניקים.
אתם השתניתם אז המלחמה?
כן, השתנה מאוד. מה שעשינו בשביעי לעשירי, חבר'ה, סדירניקים, זה, אני מוריד כובע פשוט מולהם, כי הסדירניקים עשו, זה אולי היה חלום שלנו בסדיר לעשות מה שהם עשו. לא שכאילו משהו קרה בשביעי לעשירי, אבל העבודה מה שהם עשו, זה אולי היה חלום שלנו לעשות בסדיר. כי בסדיר שלנו... זה היו מבצעות, כן, היינו יוצאים ללבנון, אבל לא כמו שחבר'ה עבדו, והם עבדו מאוד קשה, ועל כל לוחם שעכשיו עבר שם שביעי לעשירי, אני רק מוריד כובע, ורק רוצה לחבק אותו, כי הם עשו עבודה מטורפת.
מה החשיבות בעיניך שלות ביחידה ממש גבוהה כמו אגוז, ובכלל להיות בקרבי?
אתם מקבלים מסיבות, אולי פחות ידברו עליכם כאילו בזמן המלחמה, אולי אחרי זה ידברו עליך. אתה עושה מסיבות באמת חשובות, שאנשים אפילו לא יודעים כאילו עד איזה הם חשובים. אני חושב זה חשוב.
אתה מבין שאתה חלק מההיסטוריה?
עכשיו כן. אני חושב שאני ישראלי ל-120%.
זה לקח לך זמן להבין את זה? מאז שנכנסת?
מההתחלה, אתה יודע, שהגעתי, אז לא הייתי כזה, באוקראינה הייתי כזה יהודי וזה, כאילו, ופה כזה מההתחלה באתי, ואז פתאום כזה, אתה גוי, אתה זה, כאילו, אתה יודע, כאילו, את השטויות שיש בארץ, כאילו, שמדברים כזה, כן? כאילו, אתה רוסי, אתה זה. אז לא הבנתי את זה מההתחלה, כאילו, היה לי כזה קשוח את זה. אבל שהגעתי לאיגו, אז הבנתי שכאילו חבר'ה שם לא אכפת לך מי אתה ומאיפה אתה עשית עלייה, מאוקראינה, מרוסיה, מאנגליה, מאמריקה, מאוסטרליה, לא משנה מאיפה אתה, כאילו יש לך מטרה ואתה רוצה לעשות אותו מטרה אותו דבר כמו הם, ומטרה הזאת אתה רוצה להגיע למאה, אז הם יתמכו בך, כאילו זה המשפחה. זה הכיף, כאילו הם מישהו שבאמת הם זיכו אותי כאילו ונתנו לי כתף תמיד.
שמחת שאתה איתם? הבנת שאתה ישר חלק מההיסטוריה שנכנסת למילואים?
שלמילואים? אני כבר הבנתי שאנחנו בהיסטוריה, שהיינו כבר בסדיר, שהיינו כבר לוחמים וזה, שהיינו במבצע ב-2018, בדצמבר שהיו שם מצאו מנהרות, בלבנון 3 מנהרות, והיו שם פיצוצים, פיצצנו אותם. אז
כבר אז התחלת להבין.
אז הבנתי שאנחנו עושים עבודה משמעותית.
אתה חושב שצריך מכינה או שנת שירות, בעיקר כושר קרבי לפני הצבא, שזה עוזר להגיע לחילה מובחרת?
כן, צריך משהו, כי עוד פעם, אני הלכתי לתוכנית גרעין צבר, זה תוכנית של חצי שנה לפני צבא, הם עוזרים לך להתגייס, יש שם מורות חיילות שגם נותנים כושר קרבי, כאילו, אתה יכול ללכת שם ולתאמן, כאילו, ויש הרבה אופציות. וכן, אני חושב, אם אתה רוצה ללכת להיות ביחידות מיוחדות, כן, כדאי ללכת לכושר קרבי, שם, שחבר'ה שהיו ביחידות מיוחדות, הם יודעים איך להסביר לך וללמד אותך לעבור גיבושים, איך, כאילו, להיות מוכן לגיבוש, להיות קצת אולי בכושר של להיות לוחם, כי כשאתה מגיע, לא, אני חשבתי שהייתי צעיר באוקראינה, הייתי אלוף אוקראינה בג'ודו, חשבתי שאני בכושר הכי מטורף, שהגעתי להיות לוחם, עברתי גיבוש, וזה מתוך 500 איש, בתוך 10 אנשים עברו לאגוז, ואני הייתי בתוך 10 אנשים, חשבתי גם פה אני, כאילו, אז אני בכושר מטורף, שהגעתי להיות לוחם שם, בטירונות ואימון מתקדם, הבנתי, וואלה, אין לי כושר. צריך להתאמן, לרוץ והכל, מה שלא הייתי ריצות, לא הייתי אוהב, אולי גם עד היום אני לא אוהב, אבל בצבא זה השתנה, זה כאילו נכנס כמו פקל כזה, קפה, בבוקר אתה עושה קפה, וריצה של 5 קילומטר, חובה, ואתה...
שאתה מוזר לפתוח את הבוקר.
לא, כיפית. אחר כך אתה תבין שזה כיפית, והבסיס שלנו ליד נהריה, אקו, שהיינו בסדר כבר, אז היה לנו אופציה לצאת, כאילו זה קרוב לים, אז אתה עושה ריצה של 2.5 קילומטר, נכנס לים, קרים גם בחורף, לא משנה, חורף, קיץ, ואז אתה יצא וחזרה 2.5 קילומטר, וזה עם החבר'ה שלך, זה היה כיף, זה אווירה, צחוקים, בדיחות,
אני מנחש שזה אחד מהחלקים הכי כיפים שהיה לך במסלול.
כן, כן.
אז מה היה החלק הכי קשה שהיה לך במסלול ובמילואים?
הכי קשוח בסדיר, כאילו בטירונות זה היה, עוד פעם, הכי קושי זה שאני הייתי בודד. לבד. לבד, לא בקטע שלא היה להם משפחה פה בארץ. כאילו, אני הייתי חוזר לבד להביתה, ואז אני צריך לחשוב, כאילו, איך אני צריך לעשות כביסה. מה אני צריך לקנות אוכל, אני צריך לשלל מים, ארנונה, חשמל, והרבה הרבה עוד דברים. אז כאילו, הייתי יותר מרגיש בבית שהייתי נשאר בבסיס, כאילו אומר וואלה, אין צורך לצאת הביתה. אם לא הייתי, כאילו, חברים שלי מהאדירה, שגם הם היו חיילים בודדים, שהייתי מזכיר איתם דירה, לא היו יוצאים הבית, אז הייתי נשאר פשוט בבסיס, כי לא ראיתי פוינט על לצאת הביתה, כי הייתי מרגיש שגם שהחבר'ה שלי יוצאים, לפעמים הייתי יוצא לבית של החברים שלי גם. פשוט היה לי יותר, זה היה הכי קשוח.
באיזה גזרות אתה היית?
הייתי בעזה, עזה, לבנון נכנסנו, ועכשיו בסנטמבר עוד פעם הייתי בעזה, וסך הכל עשיתי עכשיו בתוך המלחמה הזאת שנה, אפילו קצת יותר מילואים.
זה הסבב הרביעי, חמישה שלך?
תראה, היה לי שלושה סלבים של קווים, כן, כאילו מלחמה וזה, ואחד באמצע המילואים הראשון, השביעי לעשירי, שיצאנו מעזה כבר, היה לנו אימון לפני ביפרים ללבנון, כי התכוונו שהמלחמה עם לבנון יהיה קצת אחרת, לא ידענו על ביפרים, את זה אף אחד, אני חושב, לא ציפה למבצע המטורפת הזאת, של טלפונים וביפרים שהתפוצצו להם, אז הכיוון היה לחימה קשה מאוד, ועשינו אימונים, זה היה של אימון של שלושה שבועות, ואחר כך קרה משהו, קרה ביפרים, ואז קראו לנו ללבנון.
הייתם בשוק שזה קרה?
כן, תשיב, זה היה משהו עזוי, כאילו אתה לא, כמו בסרט, כאילו איזשהו, כאילו, לא יודע, זה היה נראה לא אמיתי.
כשגיליתם, איך הגבתם?
זה היה שמח, לראות את זה, כל הסרטונים האלה, זה תמיד מרים מורל.
כשאתה במילואים ואין לך באמת זמן, אתה מסליח, אתה והחברים היחידה לעשות זמן עצמכם, לראות כדורגל, לשחק, לנוח.
תלוי מתי, שהיינו מההתחלה, שנכנסנו למלחמה, פעם ראשונה שנכנסנו לעזה, אז לא היה לנו טלפונים שם, היה לנו רדיו כזה על הבטריה, היינו שומעים או רדיו, או שהיינו, היה בערב, ב-11 בלילה, בקשר, יש תמיד כזה מספר שאתה נכנס, זה כמו ערוץ כזה לכל הלוחמים, ואז אתה שומע כאילו את החדשות, מה הולך בארץ, אתה שומע כדורגל, קודם כל כדורגל, ואז אחר כך אומרים מי נפל במלחמה. כי ככה לא אומרים לכם שאתם בזמן המלחמה, אתם לא שומעים את זה, אבל מדרכים קצרים אפשר להגיע לשם, ושם יש חבר'ה שיושבים מבחוץ, בחמל, משהו, ומעדכנים על כל משחק כדורגל, כדורעף, אם אתה אוהב חכה, אז חכה, כאילו גם יעבירו לך. אז כאילו אתה תדע מה יש. אחר כך שיצאנו כבר ללבנון בפעם שנייה לעזה, אז זה כבר היה קצת אחר. אתה לא גר כבר בבית של ערבים, אתה, יש לך מקום שאתה חוזר כל פעם, אם יש, אתה יוצא לפעילות, ואז אתה חוזר בחזרה למקום שלך, ויש לך שם כבר טלוויזיה, אתה יכול להתחבר שם איכשהו קצת אינטרנט, כאילו, יש לך קצת חופשיות, נגיד. ואם אין כלום, כן, היינו משחקים שם בפיפה, וכל מיני דברים כאלה.
מקווה שברסלונה.
רק ברסלונה, כאילו, אני משחק בברסלונה. או מנצ'סטר סיטי.
קידה. איך היית מתאר את המילואים שלך?
מילואים, מאחד אחד זה הכיף, מהצד שני זה הקושי, כי הקושי שאשתי לבד בבית, ילדים חניכים שלי גם לא איתי, ואני מאוד אוהב אותם, ואני רוצה להיות כל הזמן איתם וללמד אותם, ולצערי הרע, כאילו, מלחמה הזאת לא נותנת את זה לעשות, ואני חושב זה הקושי הכי קשוח, שאני לא יכול להיות עם החניכים, אבל אני יודע משמעות את זה, כאילו למה, ולמזלי החניכים שלי מבינים את זה, והם מעריכים את זה מאוד.
איך זה הייתם בשביעי?
הם היו כולם בהלם, הם היו בהלם ולא, לא, אני חושב שעד השביעי לעשרים לא הבינו מי אני ומה אני עושה בצבא, כאילו, שגם שאני סיפרתי שאני לוחם ואני צלף, כאילו, שאני ביחידה מיוחדת וזה, אבל הם, זה היה כזה כמו באוויר כזה היה טס, ואז שביעי לעשרים הבינו שאני פה על מדים, פתאום הם רואים שאני על נשק, פתאום הם רואים סרטונים שאני עם הנוחבות פה, פתאום אני עם הווסט, פתאום הם רואים תמונות מעזה, מהלבנון, ואז הם מבינים כאילו מה אני עושה, ואיזה משמעות אני מביא לי למדינה הזאת.
היה לך מהרגע הראשון את הידיעה שאתה הולך למילואים, איך הם קיבלו את זה?
קשוח, כאילו הם כולם בחיבוקים, כאילו כל פעם שהייתי יוצא חוזר, הם היו כולם מגיעים, כאילו עומדים, כאילו על השין גימל פה עומדים, צועקים, כאילו מחבקים וזה. כל פעם שהייתי יוצא בחמש בלילה לבסיס בחזרה, כאילו אז הם היו קמות, כאילו רק בשביל של לעשות חיבוק, זה היה מרגש. זה באמת כאילו מרגש, כאילו, והם, אני חושב שהקבוצה שלי זה שממזיקה אותי ולא נותנת לי להוריד ידיים.
ואני מנחש שעכשיו הם מבינים את המשמעות שלך.
אני חושב שכן, אני גם מקבל את זה.
הם רוצים ללכת לקרבי בגללך?
יש ילדים.
אני מניח שאתה רוצה שהם ילכו לאגוז.
לא תמיד. זה תלוי במי מתאים. אז פשוט אני רואה שלמישהו יהיה מתאים ולמישהו לא מתאים.
איזה בן אדם אתה אומר שיתאים לאגוז?
למישהו הוא צריך להיות מאוד פטריוטי, מאוד מאוד כאילו ציוני, במטרות חדות, שהוא צריך להגיע למטרה, עם הקושי מטורפים, כאילו, זה חבר'ה שכאילו תוסים.
מה היה לך הכי קשה, באיזה גזרה היה לך הכי קשה?
אמרתי, בעזה, שנכנסנו פעם ראשונה לעזה, זה היה עוד פעם בום כזה, כאילו מטורף, כי לא היינו עוד פעם מוכנים לזה, כי לא היינו בעזה, אני אף פעם, כאילו הייתי רק באימונים בעזה כזה, כאילו בדרומה, שיש בסיס כזה צהלים, שיש שם עזה בנויה כזאת, אבל זה לא אותו דבר כמו שעזה אמיתי, ושם באמת היו קשוח, כי המבנה על מבנה, הכל הרוס, ומכל צד, כמו שאמרתי, יכול לצאת המחבל ולראות מכל הכיוונים.
היה לכם פחד באותו רגעים בעזה?
כשאתה נכנס לעזה, אתה, אין, לא יודע איך להסביר לך, אין לך פחד, אתה, אין לך כזה הרגשות. אתה נכנס כמו, אתה, יש לך כזה כמו לרובוט כזה, כאילו ויקל כזה, לדליק ולחבות, אז כאילו זה היה כמו מצב כאילו, שאתה עובר את הגבול, אתה הופך את עצמך כאילו, אתה ישר חם לך, אתה יותר שומע, אתה יותר פעיל, אתה פחות, יותר נקודתי, אתה נוגע בהכל. הגוף שלך עובד, אדרנלין מגיע כאילו לזה, והוא נותן לך לעבוד. כשאתה עובר את הגבול, יוצא מעזה, ישר אתה עייף, קר לך, אתה רוצה לישון, כאילו, ממש כאילו, רק כשאתה עובר את הגבול כזה, כאילו, משבר אתה מגיע.
היה לך הרגע שפחדת?
לא. לא, ש... לא, לא, לא יכול להגיד פחדתי, כאילו, אתה לא חושב על זה, לא יודע, לא חשבתי על זה. גם שהיה לנו מקרה שמצאנו בלבנון מלא טילים ונשקים ופצצות, אז בלילה התחלנו להמיס על המסעית את כל מה שמצאנו בשביל להוציא את זה לארץ, ואיכשהו אחד טיל התגלגל כאילו של 107 מילימטר, הטיל של קטיושה כזה התגלגל מהמסעית ונפל לנו על הרצפה. מזל שזה היה חורף והיה הכל בוץ והכל הוא לא צב, כאילו אם זה היה קצת קשוח אולי לא הייתי כבר יושב איתך. ועוד פעם, זה אתה יכול, כי עכשיו אני יושב וצוחק על זה, כן, איתך, וברגע שנייה אנחנו 20 אנשים עומדים כאלה באלם, כאילו כזה איזה כיף שזה לא קרה. ואז, והרבה כאלה מקרים, כאילו, גם בעזה שאתה נוסע בעם, ופתאום אתה שומע שמצפצף כדורים, כאילו, ואתה כזה עולה בקשר, יורים עלינו, מי יורה, כאילו, ואז באים, כאילו, אומרים לך בקשר, זה בסדר, זה, יש פה התקלות קטנה, פשוט, אל תחזרו ירי, כאילו. ואתה נוסע, פתאום אתה שומע כדורים, תשים ממש על הראש,
זה דברים שהפכו בשבילך לנורמל, אבל זה לא קיים כזה הגיוני באותו רגע, לא?
לא, כאילו, אתה מההתחלה כזה כמו בהלם, כאילו, אתה רוצה להבין מה הלוז, כאילו, אתה ישר עולה, כאילו, בקשר, כאילו, אבל עוד פעם, אין לך זמן לחשוב, כאילו, אוקיי, פאניקה, מה יעזור לפאניקה? כאילו, למי יעזור? כי יש לי עוד חבר'ה שאני צריך עוד להגיד להם מה לעשות, כאילו, אין זמן לחשוב על פאניקה, אני צריך לעלות לקשר, אני צריך לבדוק מה לוז, כאילו, כאילו, אולי בגלל שאתה מתאמן כל כך קשוח, והעבודה שלך בטירונות אימון מתקדם, אולי רק עכשיו אני מתחיל להבין, לא סתם שהמפקד שלנו שיגיע אותנו, ועשה מאיתנו את מישהו אנחנו עכשיו, ושלמזלנו שנכנסנו, כאילו, הפאניקה לא היה.
יש ערכים שקיבלתם מרגעים כאלה?
לא, לא חושב.
ומהמילואים? מהסדר? מאגוז? לא ערכים, אבל קיבלת אולי משמעת?
משמעת היה לי תמיד כאילו מהגיל קטן, אנחנו משפחה כזה, אמרתי, קצת צבאי היה לי, אז משפט היה לי תמיד כאילו חינוך כזה סובייטי, בוא נגיד. אז היה, בצבא הרגשתי כאילו כמו מים, דג במים, כאילו.
מה היה הרגע הכי משמעותי שהיה לך במילואים?
אז זה שיצאנו את השישה חטופים החיים.
אם יקראו לך עכשיו למילואים, איך תגיב?
בוא נגיד כבר אני לא יהיה הכי שמח, כן, כאילו, כי זה כבר הרבה, ואני באמת שנה כבר במילואים, וזה קצת המון, ואני רוצה גם להיות עם המשפחה, וכבר עוד פעם אני כבר בן 28, אוטוטו אני כבר נשוי, יהיה לי אוטוטו בת, אז אני צריך לחשוב על הדברים כבר אחרים, ועדיין אם יקראו לי, אני אתן נשיקה לאשתי, חמה מאוד, אני אקבל כעסים מאשתי חזקים עליי, אבל אני אלך עוד פעם למילואים, כי לא ישיר את הצוות שלי, ואם לא אני, אז מי לא, אנחנו.
אם לא, אז מי לא?
כן.
איזה רגע במסלול היה לך הכי קשה?
טירונות. הכי קשוח זה טירונות.
ובמילואים?
לא, במילואים לא קשה. זה לא כזה... מילואים זה, לא יודע, המילואים לא קשוח.
זה היה לכם ברוח?
מילואים אולי כאילו קשוח הוא אולי בפיזית, כי אתה כבר לא באותו כמו בן 18, בן 19, שהיה כל יום מתאמן וזה, ולחזור עוד פעם לעשות מה שהיית עושה בגיל 19-20, זה קצת קשוח, כל הגוף בטירוף כאבים, אבל אתה לא חושב על זה.
באיזשהו שלב זה הפך להיות נורמלי המילואים והשגרה והלחימה?
אחרי שביל העשירי כן, כאילו כבר נהיה ממש שגרה, כאילו שאני פעם לפני שהייתי עושה מילואים לפני חודש קו כזה, וזה היה נשמע וואו עמוק, קשוח, חודש לעשות קו, כאילו אחרי צבא, אוי ואבוי. עכשיו היינו בעזה, פתאום אנחנו יושבים כזה, מדברים עם החברים כזה, יו, כבר עבר 3 חודש, אפילו לא הרגשנו את זה. כי התחברנו עד כדי ככה כבר מהמלחמה הזאת, שכבר עוד פעם, אנחנו כמו משפחה כבר, הימים כאילו, אתה כבר לא מרגיש אותם כאילו, היינו 3 חודש, לא הרגשנו אותם.
בגוז. אתה חושב שהיית רוצה ללכת מיחידה אחרת מאגוז, או היית, אם היית בן 18, היית עושה בדיוק אותו דבר?
אני חושב הייתי עושה אותו דבר. לא הייתי מחליף את המסלול שלי, לא לכיוון אחרת.
זה קשוח להיות לוחם מבחינתך?
זה משמעותי להיות לוחם. זה קשוח, לא, כאילו, זה כן קשה, כן? להיות לוחם זה לא קל. כאילו, כמו שאפשר לדמיין, כמו אתה במשחק איזשהו, אתה יכול להיכנס ולצאת אחר כך וזה. לא, זה משחק עם החיים פעם אחת. משחק כזה, אתה יכול לא לנצח שם. ובשביל זה אתה מתאמן. לא תמיד לכל בן אדם מתאים להיות לוחם גם. כי יש חבר'ה שהיו עושים באימונים הכל, אבל בזמן באמת לחימה, הם יכולים לעצור. ולמזלנו, אצלנו, אולי בגלל זה עושים גיבושים ובוחרים אותנו, לא היה לנו את זה, אבל אני שמעתי לזה. וצריך לחשוב. אם אתה רוצה להיות לוחם, צריך ממש לחשוב על זה. באמת. כי אתה לא רק שמאגן, אתה גם לוקח את החיים של מישהו אחר. ואתה צריך להבין את זה. ואתה צריך לקחת על זה אחריות. על כל שאתה יורה, אתה צריך להבין על מי ומתי, ואם אתה באמת צריך לעשות את זה.
אז יאן, תודה רבה שבאת. יש לך משהו להגיד לסיכום? משהו שתעשה להוסיף?
תשמרו על עצמכם, שיהיה בעזרת השם שלום, שהחזירו את החטוף האחרון, ושננצח כבר, ונחיה בשלום.
תודה רבה שהגעת.
ותתגייסו כולם להיות לוחמים.
הכי חשוב, שריון.
שריון? לא.
יום טוב. תודה רבה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.